שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת, ואנחנו בפרק 28. וואו, איזה כיף, פרק 28 יוצא לדרך. והפרק היום, אני אדבר בו, איך לעבור דרך רגשות קשים. אני מדברת על רגשות של חוסר ערך, דחייה, השפלה, תחושות של אני לא ראויה, אני לא ראוי, נטישה. אלה רגשות שמאוד מאוד קשה לנו להרגיש אותם, והרבה פעמים הם מתקשרים לנו לסיפור חיצוני של משהו שקורה בחוץ. טריגר, אנחנו קוראים לזה טריגר. משהו לוחץ לי על הכפתורים והפעיל את הפרץ הזה של רגשות קשים שכל כך קשה לשאת אותם. וברגעים האלה, כשהרגשות האלה מפעילים אותנו ואנחנו לא מסכימים לעבור דרכם ולא מסכימים להרגיש אותם ככה עד הסוף בכל הגוף, לתת להם לפרק אותנו, לרסק אותנו, לא להתנגד כמו צונמי שתוקף את הגוף, ואנחנו צריכים להתמסר, כי זה מה שייתן לנו את האפשרות בסופו של דבר לצוף מעל המים. אבל בשביל להגיע למקום הזה צריכה להיות הסכמה להרגיש רגשות קשים. יהיו כאלה שיקראו לתהליך הזה של להסכים להרגיש את הרגש בתוך הגוף עבודת צל. מי שטבע את המונח הזה זה, או את ההתייחסות הזאת לצל, זה קארל יונג, שהוא בעצם דיבר על זה שהתת מודע הוא הרי לא מודע, ויש בתוך התת מודע שלנו כל כך הרבה דברים שהדחקנו במהלך החיים, כי היה קשה להרגיש אותם, היה קשה להכיל אותם, היה קשה לעבור דרכם. בוודאי ובוודאי שהיה קשה לנו לעשות את זה בתור ילדים. רגשות שאנחנו חווינו אותם כבלתי נסבלים. נעשה כל דבר שאפשר להעיף אותם, להעביר אותם, להעלים אותם, לחסות אותם, להשיח את דעתנו מהם. כל דבר שנוכל לעשות כדי לברוח מהגל הזה, מהגל הצונמי הזה שמאיים להטביע אותנו. ואם הקשבתם לפרקים קודמים, אז דיברתי בהם על הדוגמה הזו שכל דבר שהדחקנו בעצם בתת מודע, זה כמו לשים את זה במשימות של to do list בהמשך, להמשך לבוא ו... או נגיע לזה אחר כך, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו. ורוב הזמן אנחנו התרגלנו כבר לחיות ב, לא עכשיו, אני לא יכולה להתמודד עם זה. לא, 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 אני ממש לא הולכת להרגיש את הרגש הנוראי הזה. אני לא מסוגלת, אני לא מסוגל. לילדים מאוד מאוד קשה להרגיש רגשות כמו בושה ואשמה ודחייה וחוסר אונים ונטישה. והחרדת הנטישה היא חרדה קשה שאנחנו בעצם כולנו נושאים בתוכנו. ברמה הלא מודעת, בוא נאמר הקמאית, הראשונית, הפרימלית, פרימלי הכוונה פרימל, ראשוני, ממש קדמוני, זה נובע, הרבה מקשרים את זה ללידה, שהלידה עצמה ברמה הכי עמוקה היא סוג של טראומה, גם לתינוק, כמובן שגם להם היולדת, שזה לא פשוט בכלל ללדת תינוק. תחשבו על זה שפעם לא היו גם משככי כאבים כמו אפידורל וכאלה. זו חוויה קשה, זו חוויה אלימה מאוד בגוף. גם התינוק שנולד חווה חוויה כזו אלימה, כי אם אנחנו מסתכלים על החוויה של ההיריון, אז כשהתינוק נמצא ברחם, אז העובר או העוברית צפים במים עוטפים ובמרחב בטוח ועוטף ואוהב ומזין ונותן מענה לכל הצרכים האפשריים שיש לעובר כדי לתמוך בו בהתפתחות שלו ולאפשר לו ממש לגדול בנחת. ומה שקורה זה שמגיעה שעת הלידה, ואז הרחם העוטפת, הרחומה, שעטפה ואהבה ומילאה והזינה כל צורך, מתחילה להתכווץ ולבעוט את העובר, במרכאות, לדחוף את העובר החוצה ממנה. אותו מקום שהיה לנו כבית במשך 9 חודשים, hopefully, במידה ואנחנו לא פגים, הבית הזה החליט להתהפך עלינו, סוג של, במרכאות, לגרש אותנו מגן עדן, החוצה. פעם ראיתי קריקטורה, דווקא ממש מצחיק, של כמו צילום אולטרסאונד של שני תינוקות, תאומים, שהם בעצם בתוך הרחם, ואחד שואל את השני, תגיד, אתה חושב שיש חיים אחרי הלידה? כי הלידה מרגישה להם כל כך כמו סוג של מוות, כי זה בעצם סוג של מעבר ממצב מאוד מסוים למצב אחר. זה הזוי, תחשבו שהמצב הזה מרגיש מתמשך, וכאילו זה המצב הקיומי שלהם. זה המצב הקיומי של כל תינוק, של כל עובר, עד שמסתבר אחרת, עד שהוא מתחלף למצב אחר בצורה מאוד קיצונית, ואפילו הייתי אומרת מאוד מאוד דרמטית. אז זו כבר החוויה הראשונה, הטראומה הראשונה שהתחלנו איתה את החיים שלנו. זו בעצם טראומת הלידה, הגירוש מגן עדן, הגירוש מהרחם. ברור שזה חלק מלהיות בן אדם בחיים. אז תחשבו כמה שינויים בחיים האלה אנחנו עוברים, והחוויה שלנו היא למה זה קורה לי, למה זה צריך לקרות לי, למה אני צריכה לסבול את זה, למה זה קורה, למה זה צריך לקרות דברים כאלה. יש לנו תמיד את התחושה הזאת בהתנגדות שלנו לסבל האנושי הלגיטימי, נקרא לזה, הסבל שהוא חלק מלהיות בחיים על פני האדמה כבן אדם. אנחנו יכולים לקחת את זה מאוד מאוד אישית ולהרגיש שזה לא פייר, שזה קורה לי, שזה קורה לנו, שזה צריך להיות אחרת, שזה כל כך כואב, למה זה צריך לכאוב ככה. וזה בעצם חלק מחוויית החיים שלנו וחלק מחוויית המעברים שלנו בחיים האלה. אז אני רוצה לקשר את מה שהתחלתי להגיד על הרחם. זו בעצם הלידה, הכניסה שלנו לעולם הזה, מתחילה באיזה טראם, משהו כזה מאוד דרמטי, כואב, קשה, עם המון המון לחץ ודחיפה. ואגב, יש דבר כזה שנקרא Integral Breath Therapy, תרפיה בנשימה מעגלית. כל העניין הזה של הנשימות, בתרפיה הזו של נשימה מעגלית, אנחנו למדנו על תבניות לידה, זאת אומרת, איך נולדנו, איך באנו לעולם, אם קיבלנו זירוז, זאת אומרת, אם האימא שילדה קיבלה זירוז, איך זה משפיע עלינו, אם חלילה העובר נתקע בתעלת הלידה, אז איך זה משפיע עליו בהמשך החיים, אם הוא נולד בניתוח קיסרי. למשל, סתם אני אתן לכם דוגמה, אני קצת זזה קצת מהנושא העיקרי, אבל סתם לתת לכם דוגמה לראות איך אפילו הלידה משפיעה עלינו בכל כך הרבה מובנים. כשילד נולד, והוא נולד למשל בניתוח קיסרי, אז הוא בעצם לא מסיים את החוויה של במרכאות המאבק, המאבק לצאת מהרחם אל החיים, החוצה, אל העולם. יש איזה מין מאבק של לדחוף ולדחוף ולדחוף, וגם העובר דוחף, לא רק האמא דוחפת, הוא דוחף והוא ממש דוחפת בכל הכוח, החוצה, והכל לוחץ עליו כמלחציים והודף אותו החוצה. כל הצירים האלה זה בעצם דחיפה דרך לחץ את התינוק החוצה. וזה תינוק שכבר נולד דרך, הוא לומד להיאבק על החיים שלו, או לדחוף ולא לוותר ולשרוד ולצלוח כבר את המשימה הראשונה שזה להיוולד, כן? ותינוק שנולד למשל בניתוח קיסרי, אז הוא לא חווה את החוויה הזאת של ההשלמה, של הקומפלישן, של לצאת החוצה ולסיים עם המשימה בהצלחה עד הסוף, עד הרגע שהוא ממש יוצא החוצה ובוכה ונושם את הנשימה הראשונה שלו. בניתוח קיסרי, התינוק נשלף החוצה מדופן הבטן, מישהו מסיים עבורו את העבודה. ובתהליך של עבודה רגרסיבית, זאת אומרת, התהליך עם הנשימות שנכנסים פנימה עמוק 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 לתת מודע, אפשר לראות שיש קשר מאוד הדוק בין ילדי ניתוח קיסרי לבני אדם שמתקשים לעמוד מול משימות בלי שיעזרו להם, או בלי שיצילו אותם, או בלי שיקחו עליהם פיקוד או יובילו אותם. זאת אומרת, זה ילדים שצריכים מסגרות, שוב, לא כולם, תלוי איך התמודדתם בהמשך החיים, ואיך גידלו אתכם, ואיך הייתה ההורות כלפיכם, ואיך הייתה ההובלה שלכם, האם הובילו אתכם בצורה כזו שהעמידו בפניכם חוסר ברירה, לקחת עצמכם, להתמודד, לא לוותר, זה כמובן תלוי גם בדרך שבה גידלו אותנו, כן? אבל בבסיס זה מאוד מאוד משפיע על הילד שהוא כבר נולד בתחושה של אני רגיל ששולפים אותי ממצבים ושאני לא צריך או לא צריכה להילחם בכל הכוח, כי מתישהו מישהו יבוא וישלוף אותי משם. בעבודה שלי כאן בקליניקה, בחדר הטיפולים, יצא לי לא מעט לעבוד גם עם אנשים שהם נולדו בניתוח קיסרי, וזה ממש דפוס לידה שהיה ניכר בהרבה מישורים בחיים שלהם. המקום הזה שמחכה שמישהו יבוא ויציל, מישהו יבוא ויקח פיקוד. זה מאוד מעניין להסתכל על זה ככה. אז המקום הזה הוא כבר האתגר הראשון שלנו בחיים, וזה אתגר שאם לא צלחנו אותו, או אם היו לנו בו טראומות כלשהן, לידה קשה, הסתבכות של חבל הטבור, נכרח סביב הצוואר, ועוד ועוד דברים, אני לא אכנס לכל התופעות. אני בטוחה ששמעתם על לא מעט סיפורים. אז אפשר להגיד שזה מאוד 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 משפיע עלינו בכניסה שלנו לעולם ובהמשך הדרך. אז כל דבר שעברנו ושלא עברנו מודחק בתת המודע, וכל רגש שלא הרגשנו עד הסוף, גם אם זה רגש מאוד מאוד לא נעים והדחקנו אותו, כילדים הדחקנו אותו והתמודדנו דרך מנגנוני ההישרדות שלנו, וככה מקום הולדת האגו בעצם. האגו זה החלק בתודעה שלנו שהוא החלק שבא להגן, והוא בא לשמור עלינו. לפעמים יותר מדי, לפעמים לא בהלימה למציאות ולא בפרופורציות עם מה שבאמת קורה. אבל האגו נולד באיזשהו שלב ברגע שאנחנו מתחילים להבין שיש סבל בחיים, שזה כואב, שזה קשה, שזה רגשות, אלה רגשות שהם מציפים אותנו והם הולמים בנו, ואנחנו מרגישים הלומים מהם, מה שנקרא overwhelmed. וכשאנחנו מגיעים למקומות האלה, מתחילים להתפתח מנגנוני הישרדות, כי מנגנוני הישרדות בעצם מתחילים כשיש חוויה של חוסר אונים מול כאב מאוד גדול, כל סוג של כאב גדול שהוא בעצם טראומטי בחוויה שלנו, קשה לנו להכיל אותו, קשה לנו לשאת אותו, יש מנגנוני הישרדות, fight, flight, freeze, phone, ועוד ועוד ועוד, יש הרבה צורות של מנגנוני הישרדות, תת סעיפים של מה שאמרתי, האגו, כוחות האגו מאוד מאוד קשורים לזה. האגו זה בעצם כמו פן, אספקט בתוכנו, בתודעה שלנו, שמייצג את החלק שרוצה לשרוד. הוא קשור למנגנון ההישרדות, הוא קשור למנגנון של ללחם על החיים. במהלך הילדות שלנו, מכיוון שזו תקופה של המון 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 חוסר אונים, כי החיים מוכתבים לנו, אנחנו לגמרי תלויים בעולם מבחוץ, באיך שהמבוגרים מכתיבים אותו, איך שהם מובילים אותנו, איך שהחברה, איך שהחינוך, ההורים, המשפחה, כל ההובלה היא באה בעצם מבחוץ ומכתיבה לנו כילדים. אנחנו ממש חיילים בעולם שלהם, ואנחנו נאלצים להסתגל למציאות הזו ולנסיבות האלה ולכל התנאים שהיא כוללת בתוכה. ולכן מה ששומר אותנו בחיים במרכאות, מה ששומר עלינו, וזה באמת שומר עלינו, זה האגו, כוחות האגו והמנגנוני ההישרדות. העניין הוא שזה שומר עלינו, שלא נתפלפ, שלא נאבד את השפיות שלנו, שנתפקד, שנתפקד בחברה, שנסתגל, שנהיה חלק, שנשמור על השייכות שלנו במשפחה ובחברה. זה מה שבדרך כלל קורה. ואנחנו כן צריכים את האגו. אם הרבה מכם חושבים שאגו זה דבר רע, האגו יש לו חלקים שהם נחוצים. למשל, סוג של אגו בריא נקרא לזה. האגו הבריא זה בעצם החלק הזה שיודע להגיד למישהו אחר לא, כי אני רואה את עצמי קודם. במובן הזה אני אומרת לא, כי אם אני אגיד לבן אדם האחר, שוב, כל מקרה לגופו, אבל אני אתן דוגמה ש... אם אני אומרת למישהו אחר לא, כי הוא מבקש משהו ממני, שזה אומר להגיד לעצמי לא, או לנטוש את עצמי כדי להיות שם בשבילו, וזאת דרך חיים עבורי, החלק הזה בעצם כוחות האגו שלי, לא כוחות האגו, אבל האגו שלי הוא רעוע, הוא לא בריא, האגו המרצה, זה גם כן אגו. אולי תתפלאו, תחשבו שהרבה פעמים כשאומרים יש לו אגו, זה בא מאגו, זה בא מאגו. לדעתי מי שמסביר הכי טוב את האגו, פתוח שמעתם על אקארט טולה, אז אקארט טולה מסביר את האגו בצורה מדהימה בעיניי. אם עדיין לא קראתם ולא נחשפתם לחומרים שלו, ממש רוצו, אל תחכו. הספר כוחו של הרגע הזה, ספר מאוד מאוד מוכר, מאוד מפורסם, ארץ חדשה, אני חושבת שבארץ חדשה הוא אפילו מסביר את הכוחות של האגו הרבה יותר טוב מאפילו מהספר הראשון שלו, מכוחו של הרגע הזה. ולהבין שהאגו הוא לא רק מגלם את המתנשא, בוא נאמר, המתנשא והתוקפני, הנרקסיסט והפייט במנגנוני הישרדות, אלא האגו גם הוא החלק הנחות, החלק שנקרא, מה שנקרא inferior ו-superior, המתנשא והנחות, אז האגו הוא גם החלק שאומר, אני לא מספיק טוב, לא מגיע לי, אני לא ראוי. סיפור ממש מספר נרטיב על הערך שלנו, על זה שאנחנו לא ראויים ולא שווים ולא מספיק טובים ואי אפשר לאהוב אותנו, אי אפשר להיות איתנו ולא מגיע לנו ואנחנו דפוקים, וכל הסיפור הזה, כל הנרטיב, כל הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כשכואב לנו, כשאנחנו נכנסים למצב של פלשבק. לדעתי פלשבק, אם אתם מכירים את החומרים של אקארט טולה, אז אקארט טולה טבע את המושג pain body, גוף כאב. אז הוא קורא לזה גוף כאב, שברגע שהpain body, גוף הכאב, מתעורר בתוכנו, ואנחנו מתחילים לחוש שטיפה של כאב, כמו איזה גוש כאב. אני הייתי קוראת לזה גוש כאב, ולא גוף כאב אפילו. אבל זה בעצם גוף, כי זה ממלא את כל הגוף שלנו, ואנחנו הופכים להיות מבן אדם מתפקד וער ומבין מה קורה איתו, לגוש של כאב בלתי נסבל, שאנחנו לא יודעים, שהוא חונק אותנו, שהוא חובק אותנו, שהוא עוצר אותנו, שהוא מטרפד אותנו, מנטרל אותנו, ולא נותן לנו להגיב בצורה פרופורציונלית למציאות. בעיניי מה שאקארט טולה לטבע את גוף הכאב, pain body, אז זה בעצם הפלשבקים, זה הפלשבק שלנו, זה מה שאנחנו חווים כפלשבק, והפלשבק הוא בעצם סוג של ביטוי פוסט-טראומטי ל-unfinished business, לעניינים לא פתורים, זאת אומרת לרגשות שלא נפטרו. ולמה אני קוראת לזה unfinished business? כי לכל רגש, כואב, לא כואב, לכל אנרגיה כזאת, יש מעגל שצריך להגיע מההתחלה ועד הסוף כדי לסגור מעגל בעצם. והטראומה היא בעצם קוטעת את המעגל הזה. זאת אומרת, לא חוויתי את החוויה הרגשית בגוף עד הסוף, לא התפרקתי עד הסוף. אם בתור ילדה נפגעתי, חוויתי חוויה של דחייה, נאמר, ליוו אותי, השפילו אותי, כעסו עליי, לא רצו לשחק איתי בבית ספר. חוויה של אלבון, ושם הרגשתי דחויה, וניסיתי לשחק אותה. הרבה ילדים, הרבה אנשים שאני עובדת איתם גם בתהליכים, שאני מלווה את התהליכים שלהם, מספרים לי שהם חוו התעללות בילדות, בולינג, בבית ספר. ובבית הספר, אני אגיד את זה כמו שאומרים בשפה תקנית, אבל אני אקרא לזה בבית ספר, אוקיי? תהיו איתי. Bear with me, מה שנקרא. אז מי מאיתנו שעבר סוג של התעללות בבית הספר, אז החוויה הרבה פעמים הייתה השפלה, ושצוחקים עלינו, מגרשים אותנו, לא רוצים לשחק איתנו, מעליבים אותנו, משפילים, כל הדברים האלה, כן? זה חוויה מאוד 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 לא נעימה. ומרוב האנשים שכולל אני, אגב, כולל עצמי, מרוב האנשים ששאלתי אותם, איך הגבת, איך הגבת בזמן שזה קרה, רוב הפעמים התשובות שאני מקבלת זה החזקתי בבטן, לא הראיתי, התנהגתי כאילו זה לא קורה, שתקתי, קפאתי, ניסיתי להחזיר, אבל היה שם איזה ניסיון להסתיר עד כמה, כמה זה כואב וזה שובר את הלב וכמה החוויה מטלטלת כל כך את המערכת הנפשית והמערכת העצבים שבפנים. זאת אומרת, החוויה בפנים הייתה אימה מאוד מאוד גדולה. חוויה של שיתוק, של רצון לצרוח, של רצון לבכות ולפרוץ בבכי מר, וכל הדברים האלה ברובם לא קרו, כי היה שם איזה קיפאון, איזושהי החזקה, וכשאני נכנסת לשאלה, וגם בחקירה שלי מול עצמי, למה החזקתי? למה שתקתי? או למה שמתי על עצמי מסכה קפואה שזה לא נוגע בי, זה לא מזיז לי, או לשחק אותה קולי. תחשבו על המילה לשחק, להיות קול. להיות קול. קול זה מהמילה קר. וזה כמו כאילו להקפיא את מה שאני חווה, לצנן את זה ולהעמיד פנים שבעצם זה לא קורה לי, זה לא נוגע בי. עכשיו, מה קורה עם המנגנון הקולי הזה? שאם מישהו פוגע בי, הוא לא יודע כמה זה פוגע בי, כי אני החלטתי להיות קולית בעניין, אז גם אין פה ריפוי. עכשיו, אצל ילדים אפשר להבין את זה, למה ילדים יודעים שכדאי להם להעמיד פנים שזה לא נוגע בהם. כי ילדים בשלבים האלה, הם, המצפון שלהם עדיין לא מפותח לגמרי, למרות שיש הרבה ילדים שמגיל מאוד מאוד צעיר, הם מאוד מאוד אמפתיים, וקשה להם מאוד מאוד לראות ילדים אחרים שפוגעים בהם, והם כן יבואו לקראתם במובן של להיות חברים של האנדרדוגס, או להיות חברים של ילדים תחויים בכיתה, להתייחס אליהם יפה. לא כולם, יש הרבה ילדים שהם בעצמם כבר נמצאים באיזה סוג של טראומה רגשית, באיזה סוג של ניתוק רגשי, באיזה מצב של נרקסיזם בתחילת דרכו מתפתח בהתאבות, או סוג של פסיכופתיות, וכל הדברים האלה הם בעצם להראות למישהו כזה חולשה, זה רק מסכן אותנו יותר כילדים. ולכן למדנו להחזיק את זה. עכשיו, ברגע שהחזקנו את זה, אז הקפנו את הרגש, ולא נתנו לו להגיע לפריקה מלאה, ולשחרור מלא מהמערכת שלנו. וזה מה שקרה בעצם, זאת כל ההקדמה. זאת אומרת, כל הרגשות שחווינו כילדים, דחייה, נטישה, השפלה, בושה, מבוכה, חוסר ערך, חולשה, בדידות, והתביישנו בזה, ופחדנו להראות, או התביישנו להראות, או בחרנו שלא להראות, ובדרך כלל גם כשאנחנו לא מראים, אז אנחנו גם לא מרגישים, אנחנו מרגישים, אבל במיניתוק הזה אנחנו מרגישים בהתנגדות, ברצון לא להרגיש את זה בעצם. אנחנו מרגישים את זה בעל כורחנו, ואנחנו מנסים לעשות הכל כדי להסיח את דעתנו משם, כי אנחנו לא רוצים להרגיש ככה. כל הרגשות האלה בעצם נתקעו במערכת שלנו, והם לא סיימו את השחרור שלהם. לא היה שם קתרזיס בעצם, לא השתחרר הרגש עד הסוף, וגם הכוונה, איך משחררים רגשות? חווים אותם עד הסוף. רגש, כדי להשתחרר ממנו, רגש כואב, או כל חוויה שהיא טראומטית, הדרך היא להשתחרר ממנה עד הסוף, זה אומר להרגיש את זה עד הסוף. בוא נאמר, ניתן את הדוגמה של חוויה של דחייה, שאני דחוי, אני דחויה, כדי לנקות, לרפא, לשחרר את התחושה הזאת, שחוזרת כמו פלשבק, קרה משהו או לא קרה משהו שרציתי שיקרה? חוויתי נטישה, חוויתי דחויה, חוויתי כאב נורא גדול, ובאינסטינקט שלנו, בחברה שבה אנחנו חיים, למדנו להסתיר את זה, ולהתנהג כאילו הכל בסדר, כאילו אנחנו, אין לנו את הרגשות האלה, כאילו אנחנו קולים, אנחנו מגניבים, אנחנו קולים, קטן עלינו, אז אנחנו קצת נקטר עם החברים שלנו, עם החברות שלנו, נדבר על זה כאילו זה קרה למישהו אחר. חברים שלנו יעבירו את הביקורת על מי שהפעיל את זה אצלנו, על הטריגר, על האנשים שנושאים את הטריגר, אנחנו נעביר ביקורת, ובסופו של דבר אנחנו נקפל את זה, נעטוף את זה, ונזרוק את זה כביכול לים, ונגיד, יאללה, תתקדמי, אל תבזבזי עליה את האנרגיות שלך, אל תבזבזי עליהם את האנרגיות שלך. כן, אתם מכירים את המונחים האלה, את הדיונים האלה, וככה נתקדם במרכאות לדבר הבא. העניין הוא שזה לא נפטר, זה לא השתחרר, כי הטריגר הוא טריגר, הפצע בתוכנו קיים עוד קודם. חוויית הנטישה כבר נמצאת בתוך המערכת שלנו, בתוך מערכת הלא מודעת שלנו. חוויית הנטישה וחוסר הערב ואי הקשירות ואני לא מספיקה וכל הדברים האלה נמצאים כבר בתוך המערכת הרגשית שלנו ברמה הלא מודעת. מישהו בא, אמר, לא אמר, עשה, לא עשה, הפעיל את המקום הזה. ברגע שאנחנו מופעלים, אנחנו נמצאים תחת איזה סוג של פלשבק. יש רגשות שהחוויה שלהם היא כמו פלשבק. ואז שוב, אנחנו מנסים לברוח מזה, או אנחנו מנסים to explain it away, לנתח את זה עד דק, ולנסות דרך הניתוח לפרום את זה. אפשר לפרום את זה חלקית, אפשר להביא את זה מהתת מודע למודע ברמה מסוימת. זה מה שעושה פסיכואנליזה, היא מביאה מהתת מודע למודע, אבל היא לא תרפויטית. היא אנליטית, היא מנתחת את הדברים, מנתחת ומנתחת, אבל בשביל לרפא את זה באמת, גם מהחוויה האישית שלי, בתרגול של שנים, וזה לא תרגול קל, ואני אף פעם לא עושה את זה באופן טבעי, זה הכי לא טבעי לי בעולם, להיכנס לתוך הרגש הזה, הקשה והכואב, שמפמפם, וכל מה שאני רוצה זה לברוח ממנו, ולהעביר את ה... ערוץ למקום אחר, ולתת לעצמי איזושהי פקודה, שבי עם זה, תרגישי את זה, תרגישי את זה בגוף, תעזבי את הסיפור, תעזבי את הטריגר, תעזבי את מי עשה, מי הפעיל, מי לחץ על הכפתור, ומה קורה בתוכי, ולשבת עם הרגשות האלה, ולהסכים להרגיש אותם בגוף, ולהרגיש איפה זה בגוף, ומאיפה אני מכירה את התחושה הזאת? מאיפה, מתי הפעם הזיכרון הכי מוקדם שלי, מתי הרגשתי ככה? או מתי ניסיתי לא להרגיש ככה? הרגשתי וניסיתי לברוח מזה. ולכן זה פה מתייצב לי היום, ולכן זה לא עזב אותי, כי לא עברתי דרך התחושות האלה. ולפעמים זה לא מספיק פעם אחת שעושים את זה. לפעמים זה בא בגלים. זה בא כמו גל, אנחנו מרגישים את זה ויכולים להרגיש את זה כמה שעות, יום שלם, כמה יממות, כמה שזה מבקש, עד שזה מתנקה ומתנקז, וזה כמו תהליך של אבל, שתחשבו שבאבל יושבים שבעה, נכון? בדיני אבלות למשל היהודים, אבל בכל תרבות ובכל קהילה יש לה את התקסים שלה, את הריטואלים שלה, איך להתמודד, את התפילות שלה, את טקסי הריפוי, איך להתמודד עם האובדן, כן? למשל במקרה הזה אבל. אז אצל היהודים יושבים שבעה, ולשבת שבעה, אז נותנים לנו בעצם את האפשרות של תשבו עם זה, ויבואו לנחם אתכם, ומותר לכם לבכות, ומותר לכם לא להתקלח. בעצם זה סוג של דינים שזה מה שאנחנו מקבלים אותם כ... מצווה לעשות את זה, לא להתקלח, לא להכין אוכל, לישון על הרצפה או על המזרנים על הרצפה, לא לשמוע מוזיקה ועוד 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 דברים כאלה. אבל זה בעצם דברים שאמורים לתמוך באל תברחו, אל תברחו, אל תברחו להסחות דעת, אל תחזרו לעבודה, אל תחזרו מהר מהר למה שאתם מכירים כדי לחזור לשגרה ולברוח מהחוויה הכואבת. שבו, שבו. ואל תלכו לשום מקום. אל תקומו אפילו להכין לעצמכם אוכל. ידאגו לכם גם לאוכל. אתם לא צריכים, אל תלכו לבית הכנסת. יבואו להתפלל אצלכם, בבית שלכם. זאת אומרת, עד כדי כך, שאומרים לנו בעצם, שבו עם הכאב, ויש לכם את כל האישור, לעבור דרך הכאב הזה. וגם אנשים יכירו בזה שכואב לכם, אנשים ידעו שכואב לכם, ויבואו לנחם אתכם. תדמיינו לכם מצב כזה שמישהו מכם חווה חוויה של בושה, השפלה, דחייה, נטישה, כאב גדול, כמו פרידה למשל. ומהרגע שאתם מבינים שהפרידה הזאת מתקיימת ונשבר לכם הלב, ואתם מרגישים, הוא יכולה להיות גם פרידה מאוד קשה, לא נעימה, פתאומית, בבת אחת, ריב מכוער, גירושים קשים, איך ש... פיתורים קשים, איך שתקראו לזה, כל סוג של ניתוק ובצורה שהיא יכולה להיות אלימה, אנרגטית הכוונה, לא זה שמישהו עיקר אתכם, כמו שאמרתי מקודם, לידה זאת הנטישה הראשונה שלנו, זה החוויה האלימה של להיפרד מהרחם. וככה תחשבו שקורה דבר כזה, ואז כולם יודעים מזה לצורך העניין, אתם מספרים שזה מה שקרה לכם, אתם לא מסתירים את זה שנשבר לכם הלב, אנחנו לא נסתיר את זה שאנחנו מרגישים תחויים ומושפלים ונטושים, ושאנחנו מרגישים חוסר אונים במצב הזה. נאמר שכולם יודעים, ואז אתם יושבים שבעה. אתם יושבים בבית, בוכים, וכולם באים לנחם אתכם. תחשבו איזה מרפא זה יכול להיות. שאתם לא צריכים לעשות הצגה כאילו הכל סבבה, הכל בסדר, אני קולית, אני שום דבר לא מזיז לי, אני חזקה, אני קשוחה, אני חזק, אני קשוח, אני מסוגל, אני יכול, אני קטן עליי, בלה 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 בלה. תארו לכם איזה דבר מדהים, אם זה היה חלק מהשפה שלנו, בתרבות שלנו, בתרבות הקשוחה הזאת שאנחנו חיים בה, בתרבות כזאת שבה אנשים מתביישים כשכואב להם, שאנשים מתביישים להגיד שהם נעלבו, שהם מרגישים תחויים, שהם מרגישים חוסר ערך, שהם מרגישים חוסר כשירות, שכואב להם, שהם לא מאושרים. כי יש פה איזה מין סיפור כזה, שמאז שאני הייתי ילדה, אני ממש זוכרת את זה, שאפילו לא נאמר לי במילים, אבל זאת הייתה החוויה שבאנו לפה, וחיים טובים זה שאתה מאושר. שטוב לך, שאתה מאושר, זה אומר שהצלחת בחיים. ואם לא טוב לי, אז נכשלתי בעצם. אז ברגע שלא טוב לי, ואני ילדה שסובלת, וכואב לי, ונאמר אני לא מקובלת בכיתה, ואין לי כל כך הרבה חברים, אם בכלל, ולא אוהבים אותי, או שאני, הכישורים החברתיים שלי לא טובים, ואני לא יודעת להסתדר, וקשה לי, ואני מתמודדת עם כאלה אתגרים. תארו לכם שהיינו חיים בחברה שאומרת, וואו, הילדה הזאת צריכה יותר אהבה, יותר חמלה, יותר הקשבה, יותר הבנה, לא פחות, יותר, לא פחות. ופה זה לא מה שבעצם קורה, או אולי עכשיו זה מתחיל להשתנות דרך המודעות ודרך זה שאנשים מטפלים בעצמם. תחשבו שאנחנו חווינו, כל אחד מאיתנו שחווה, אני יכולה להגיד לכם על עצמי שבמשך שנים, ועד היום אני לפעמים יכולה להרגיש את המוטיב הזה חוזר, שבמשך שנים ההרגשה שלי הייתה, אני צריכה להיות מאושרת בחיים האלה, אני צריכה שיהיה לי טוב, אני צריכה להגיע למקום שאני אגיד, יש, הגעתי, טוב לי, אני מאושרת, כיף לי, סבבה לי, הצלחתי בחיים שלי. אני חי את החיים שתמיד רציתי לחיות. וכשזה לא קרה, אז התחושה שלי הייתה חוויה של כישלון. שאני לא מצליחה להיות מאושרת. אני לא מצליחה להרגיש שמחה כל יום ולעוף על החיים שלי כל יום ועל כל אספקט בחיים שלי. ממש לא. אני הרגשתי הרבה פעמים שהחיים קשים לי, שהם גדולים עליי, שיש לי הרבה התמודדויות, ובאמת היו לי הרבה התמודדויות. עד היום יש לי התמודדויות, אבל אני זוכרת את עצמי שאז הייתי בלי כלים, אז זה הרבה יותר קשה כשאין לנו כלים. והתחושה הייתה שאני ממש כישלון, ואם אני לא רוצה שינדו אותי מהחברה, או שיסתכלו עליי וירחמו עליי, אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד קשים. זאת אומרת, לא משנה כמה סבלתי, אני העדפתי להסתיר את זה, ולא להראות את זה, כדי שלא ירחמו עליי. לא הסכמתי להראות את הכאב שלי, לא הסכמתי להראות כמה אני סובלת, כמה נפגעתי, כמה נעלבתי, ואני זוכרת שבתור ילדה הייתי נעלבת המון, וממש בולעת את עלבוני, כמו שאומרים, בולעת, מחזיקה חזק, כי הדמעות היו כבר תקועות לי בגרון. הייתי נעלבת מכל כך הרבה דברים, הייתי נפגעת, הייתי מאוד רגישה. הייתי מרגישה איך העלבון חונק אותי, ואיך הדמעות כבר עומדות בגרון, וכל מה שרציתי זה כאילו סניתי את הרגישות שלי. סניתי אותה, לא אהבתי אותה, לא אהבתי את החלק הזה שבי שמרגיש כל דבר ומגיב לכל דבר, ולא רק בקטע של העלבות, אלא גם היה כואב לי לראות מצבים מחוצה לי, אצל אחרים, שראיתי אחרים סובלים, וישר הייתי מזדהה, והייתי רוצה להציל אותם, או הייתי רוצה לגרום להם לחייך, או להרגיש טוב. כמובן שזה פיתח אצלי כל מיני יכולות, כמו אמפתיה, והקשבה, והבנה, והכלה של אחרים, בעיקר לא בטוח הכלה של עצמי, זה כבר הגיע בשלבים יותר מאוחרים. אבל, והרצון הזה להצחיק, ההומור, לעשות שמח, זה מצחיק, כמה שהייתי ילדה שכאב לה, מכל מיני סיבות, בעיקר בגלל הדברים שעברתי במשפחה שלי, היחסים הגרועים שהיו בין ההורים שלי, וגם הדברים שנשלחו אלינו ריקושטים משם. בכל זאת, אני עד היום זוכרת שגם אני וגם האחים שלנו, שלי, כולנו היינו מאוד ליצנים כאלה, אוהבים שטויות וצחוקים ונונסנס, ועושים מצגות בבית, ומחפשים כל הזמן את מי לחכות, ועל מי להמציא את החיקוי הבא, והיינו מצחיקים כאלה, גם את עצמנו, ואהבנו לספר בדיחות, ואהבנו להקשיב לבדיחות, אהבנו הומור מאוד מאוד, והתחברנו דרך הומור. אז זה היה את הפן הזה, וזה פן שהוא, אני שמחה בו, אני מאוד מאוד שמחה בו, וזה גם כן היה מנגנון הישרדותי, של איך להקליל את האווירה, איך למצוא מזור, איך למצוא איזה סוג של הקלה, לכאב שהיה שם. ואני חושבת שהרבה אנשים שפיתחו יכולות במהלך החיים שלהם, יכולות שיכולות לתרום לאחרים בכל מיני צורות, זה התחיל מהבית, זה התחיל מהמקומות שבתור ילדים כאילו ניסינו לחפש איך להקל את הסבל. זה התחיל בסבל בתוך המשפחה שלנו, שראינו שההורים שלנו לא מאושרים, או שאחד ההורים שלנו לא מאושר, או מישהו סובל בסביבה המיידית שלנו, בסביבה הקרובה, ורצינו לעזור, רצינו לעשות טוב. וזהו, וזה חלק מהדברים, אבל תחשבו על זה שלא לימדו אותנו, שבעצם תחשבו שהחיים האלה, יש בהם סבל שהוא חלק מהחיים. אם מישהו פה חושב שהחיים הם זה לונה פארק, זה לא. זה גם לונה פארק, אבל גם, אגב, במתקנים של הלונה פארק יש מתקנים מפחידים, ובכל זאת אנשים עולים עליהם וצורכים את כל, בכל הכוח. ואני חושבת שזה תרפויטי לעלות על מתקן שהוא מאוד מאוד מפחיד ולצרוח את החיים שלך. יש בזה משהו מגניב, כי בעצם אתם עוברים שוב דרך איזשהו פחד, אבל בגלל שזה נמצא במסגרת של פארק שעשועים ולונה פארק, אז כאילו אפשר שם להשתולל ולהשתגע ולפרוק, וזה סוג של קטרזיס. ממש עוברים דרך איזה משהו שהוא מפחיד, וצורכים וצורכים וצורכים. ננסים להבין כאילו למה אנשים עושים את זה לעצמם? למה אתם עולים על מתקנים כאלה מפחידים וצורכים את החיים שלכם? למה? כי יש בזה איזה מין צורך של שחרור. יש בזה משהו מאוד מרפא בעיניי. ואת זה הרבה פעמים לא התאפשר לנו לעשות. כל החוויות האלה של דחייה ולא מספיק טוב ולא מספיק טובה ונטישה ובושה ואשמה והשפלה וחוסר אונים, אלה כמו ילדים חורגים בתוך המערכת הרגשית שלנו. אנחנו רוב הזמן מנסים לדחוף אותם למרתף ולנעול אותם שם ולזרוק את המפתח ואל תעלו ואל תעלו, ומנסים כאילו להיות שמחים ולחשוב חיובי ולהיות בטוב, ולחשוב טוב, וכאילו יש, אני לא אומרת את זה בזלזול, אני חושבת שיש בזה, בחשיבה חיובית, יש בזה משהו, זה כלי מאוד תומך, אבל אני מסתכלת על חשיבה חיובית כמו על בוסם. זה לא מספיק לשים על עצמנו בוסם כל יום, אם לא התקלחנו, ולא התנקנו מבפנים גם. זה פשוט לא בריא, גם הגוף שלנו מנקה את הפסולת כל יום, ואנחנו, זה לא מספיק רק לרצות להריח ריח של ורדים. אנחנו גם, יש בנו הרבה פסולת שמבקשת לצאת החוצה. וזה לא פסולת ברמה של מגעיל, זה פסולת ברמה של ניקוז, של מה שכבר לא נחוץ ולא משרת, ואנחנו לא רוצים שיסתובב לנו במערכת, כי זה מראי לנו את המערכת, ואנחנו רוצים שזה יתנקה. אז זה כמו מישהו שרוצה לא להזיע, כן? זה לא בריא, זה מסוכן. אם בן אדם יהיה כל היום במזגן, והוא לא יזיע במשך ימים שלמים, הוא לא יצא להליכה, הוא לא יצא לרחוב, הוא כל הזמן יהיה במזגן עוד יום ועוד יום ועוד יום, מתישהו, בלוטות הלימפה שמנקזות את הרעלים ומביאות את הנוזלים הרעילים החוצה, דרך הזיעה שלנו למשל, אז בעצם זה נשאר בגוף הרעל הזה, הוא לא משתחרר. אז נכון שאנשים לא אוהבים להזיע, כי זה לא מריח טוב, וזה אולי לא הכי מצטלם יפה, אבל זה בריא, וככה אנחנו בנויים. אנחנו צריכים לשחרר את הצורך שלנו להיות פוטוגנים, ולהיות בריאים ולהרגיש טוב מבפנים, לא רק לראות טוב מבחוץ. ואנחנו חיים בחברה שמעודדת את כולנו לראות טוב מבחוץ, להיות ידידותי למשתמש ולצורך, ושמור אותה, תשמרו את הבעיות שלכם בפנים, ואל תוציאו אותם, לא מעניין אותי. לא, אל תבאסו לנו את המסיבה, אל תהרסו לנו את המסיבה. אל תחריבו לנו את המצב, את מצב הרוח. זה כמו שתגידו לבן אדם שהוא מתאבל, באמת, שמישהו שהוא קרוב אליו מאוד נפטר. תגידו לו, תשמע, אני מצטער, אני לא אדבר איתך בחודשיים הקרובים, כי אתה עצוב, ואתה עכשיו כזה קצת מבאס, קצת מבאס להיות איתך, אז אנחנו נדבר כשתצא מזה, סבבה? תחשבו, זה מטורף, זה כאילו, זה כמעט נאצי. וכשאני מדברת על נאצי, מה זה הנאציזם בעצם? ההתייחסות הזאת לפרפקציוניזם הזה בצורה כל כך מעוותת שכאילו כמו שהם תפסו, שוב, זו תפיסה שהיא כמובן גזענית, אבל בתפיסה שלהם לא היה מקום להרבה אנשים שחיים על פני האדמה, לא היה להם מקום בחברה האליטיסטית הזאת שהם דמיינו לעצמם שאמורה להיות. ולכן הם פשוט, ואני לא מדברת רק על יהודים, אני מדברת על כל הקבוצות המוחלשות שהם ניסו גם לחסל, כל החריגים בעיניהם, כמו למשל הומוסקסואלים ולסביות וכאלה, זאת אומרת, אנשים מבוגרים, אנשים זקנים, אנשים חלשים, אנשים חולים, אנשים עם נכות מסוימת. זה הרבה סוגים של קבוצות באנושות שנראו להם לא יעילות, והם פשוט ניסו להכחיש אותם ולהכחיד אותם. ותחשבו שזה מין סוג של ביטוי. אגב, כל תקופה היסטורית מגלמת איזשהו שיקוף של מה שקורה באמת במערך האנושי הרגשי שלנו כבני אדם, בהתפתחות, באבולוציה הרגשית הרוחנית שלנו. והרבה דברים שקרו בצורה כל כך קיצונית, הם רק קצינו מצבי תודעה למעשה, שכל בני אדם נסו בתוכם. לא בצורה כזאת מוקצנת, אבל זה בא בצורה קיצונית כדי שזה יהיה כל כך מזעזע שאנשים יבינו שלא זו הדרך בכלל להתייחס ככה לחיים ולבני אדם אחרים. לפעמים זה צריך להגיע לכזה קצה כדי שאנחנו נזדעזע ונתעורר מזה. תחשבו שעדיין בתוכנו יש חלקים שהפרפקציוניסטיות הזאת גורמת לנו לטרפד, להשתיק, לשתק, לנסות להכחיד חלקים בתוכנו שמבקשים חיבוק, שמבקשים אהבה. כל החלקים האלה בתוכנו שמרגישים כל כך לא שווים, דחויים, עלובים, פתטיים, לא ראויים, החלקים האלה הם צריכים יותר אהבה, לא פחות. הרבה יותר אהבה מחלקים אחרים שהם יאללה מגניבים, הם מייצגים אותנו טוב, הם שמחים, הם זורמים, אינטליגנטיים, בטוחים בעצמם, קריזמטיים, מוכשרים, יופי, את זה קל לאהוב, זה לא אהבה ללא תנאי. כשאנחנו מדברים על מסע של בן אדם עם עצמו בהתפתחות שלנו, הרמה הכי גבוהה של היחסים שלנו עם עצמנו, זה אהבה ללא תנאי. תחשבו מה זה אהבה ללא תנאי, זה אומר ללא תנאי, אין תנאים, ללא תנאים. גם אם אני בפנים מרגישה שאני אפס מאופס, לא ניתנת לאהבה, תחויה, גרועה, פתטית, כישלון מוחץ, תחשבו שבנקודה הזאת בדיוק שאני מתארת, עליי לאהוב את עצמי יותר, לא פחות, לא אפילו אותו דבר, יותר. חלקים האלה מבקשים התמרה, אלכימיה. אין דבר מרפא יותר מאהבה ללא תנאי. לאהוב את החלקים הכי פגועים בנו. תחשבו כמה קל לנו, לאנשים שאוהבים בעלי חיים, לטפל בכלב פצוע, חסרה לו רגל, עיוור בעין אחת, כולו מלא בקרציות ועוד ועוד דברים, ואנחנו ניקח אותו ונטפל בו ונשקם אותו, וניקח אותו לווטרינר, וננסה להציל אותו ולעזור לו, ושיחזור לעצמו, ונאהב אותו, ונחבק אותו, ונאכיל אותו. בעל חיים. שלמי שאוהב בעלי חיים, הוא לא אוהב אותם בתנאים, הוא פשוט אוהב, כי הוא צריך אותנו. ותחשבו שאלוואי שהיינו נותנים את אותו יחס לעצמנו, ובטח ובטח גם לאחרים, בזמן שהם זקוקים לזה, ובזמן שאנחנו יכולים לתת את זה, כמובן. כי הרבה פעמים לתת את זה למישהו אחר, כשאנחנו בעצמנו נוטשים את עצמנו, זה לא רעיון טוב. בגלל זה תמיד תמיד כדאי, לטפל קודם כל בעצמנו, וכשהתחזקנו, וכשאנחנו כבר מיומנים, ואנחנו יודעים, אנחנו יכולים להתפנות גם לעזור לאחרים בשמחה רבה. כמו שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, אז לא לשכוח את הכמוך. אנחנו צריכים לאהוב אותנו, כדי שנהיה פנויים לאהוב אחרים. אנחנו צריכים לטפל בנו, כדי שנהיה פנויים לטפל באחרים, או לסייע לאחרים, או לתמוך באחרים. וזה תמיד מתחיל מהיחסים שלנו עם עצמנו. לכן, מאוד 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 חשוב, אני מאוד ממליצה, בחום, לעבור ולהסכים לעבור דרך הרגשות. המצב שלנו כאן זה שככל שנחליט ונהיה נחושים לשחרר את הסיפור, לא שאני מבטלת את הממשות שלו, אבל תארו לכם, תנסו לחיות שבוע אחד, בשבוע הזה תנסו. זה מדהים, זה עובד. בשבוע הזה תחליטו שכל מה שקורה לכם זה שיעור שמזמין אתכם להכיר את עצמכם יותר טוב, לאהוב את עצמכם יותר, לא פחות, לא משנה כמה המצב גרוע. לא משנה מה קורה מבחוץ ומי פגע בכם, מי הפעיל אתכם, מי לחץ לכם על הכפתורים. אתם אומרים, אוקיי, בוא נשלח הודעת מערכת, נפצעתי, נפגעתי, אני מופעלת, אני מופען, אני בטריגר, אני בפיין בדי, מה שנקרא גוף כאב, אני בפלשבק, איך שתקראו לזה, מזהים, מזהים באיזה מצב אנחנו נמצאים, ויושבים עם זה. מה שנקרא, hit me. יאללה. בוא רגש, בוא תיכנס בי, אני מסכימה, אני מוכנה. עם כל החיים שלי ברחתי מזה, אני מוכנה להרגיש את זה בגוף, אני מוכנה לשבת איתך. תחשבו שהרגש הזה הוא חלק ילדי, שאומר, את לא יודעת כמה פעמים ניסיתי להראות לך כמה כואב לי, וכל פעם שניסיתי, הדלקת טלוויזיה, הלכת לטלפון, דיברת עם חברה, הדלקת סיגריה, הלכת לאכול, מזקת כוס יין, whatever. ואז הוא אומר, איזה כיף שאת מקשיבה, כאילו הנה אני עכשיו מראה לך אותי שוב שכואב לי, ואת עוצרת את העולם בחוץ ואומרת, באתי לשבת איתך, איתך, עם הילד או עם הילדה הפגועים האלה. זאת אהבה ללא תנאי. זה אומר שאנחנו עוצרים את הסיפור, עוצרים את העולם, עוצרים את הסרט, שמים את הסרט על פאוזה, עוזבים את הכל, נכנסים פנימה ומתחילים לוודא עם הילדה או עם הילד הפנימי שלכם מה אתם מרגישים. ואני יכולה להגיד לכם שזאת חוויה מדהימה וקשה וכואבת ואין בה שום פשרות, זה כמו לעבור ניתוח בלי הרדמה. אבל זה שווה כל פיפס של כאב שחוויתם. זאת חוויה של שחרור וזאת חוויה של התקרבות למהות שלנו בעוד רמה ובעוד רמה. כל פעם שתעשו את זה, אתם תרגישו יותר קרובים לעצמכם ויותר קלים בתחושה הזאת של מהכבדות הזאת. אתם תרגישו יותר מוכללים, יותר קלים, כאילו ירד מכם 7 טון של כאב, והרבה מהכאב הזה, כשמרגישים אותו עד הסוף, הוא לא חוזר. אתם ממש מרוקנים מתוככם בריכה של דמעות מודחקות. אתם מנקזים מתוך המערכת הרגשית מוגלה שמבקשת להתפרק, להתנקות, להתייבש. וזה מאוד מאוד קשור גם לפרק הקודם שדיברתי שם על בושה. אז בפרק הזה אני רוצה להתייחס לעוד רגשות שהם באים גם כן, הם גם נגזרות וגם סוג של חלקים מקושרים לבושה. כמו חוויה של דחייה. חוויה של דחייה היא חוויה מאוד מאוד קשה. אם אנחנו רוצים להתקבל למשהו, או להתקבל על מישהו, להתקבל, לקבל, להיות מקובלים על מישהו אחר, או להיות אהובים, או להיות רצויים, או להיות נחשקים, או להיות מחוזרים, לקבל חלק בתוך קבוצה, זאת אומרת להיות חלק מזה, להתקבל איזה מועדון במרכאות, ולא התקבלנו, ולא קיבלנו את מה שרצינו. ואנחנו מאוד מאוד רוצים דווקא את זה, ולא משהו אחר או מישהו אחר. וזה לא קורה. אז זה מציף את החוויה הזאת, גם של הנטישה וגם של הדחייה. וחוויית הדחייה היא חוויה שמאוד קשה להרגיש אותה. כי זה כאילו, כאילו, וזה לא באמת, מגדיר אותנו. שאם אני מרגישה שאני דחויה, אז זה אומר שאני לא שווה כלום. וזה אומר שכולם רואים אותי ככזאת, לא רק מה שאני מרגישה עכשיו. כי כילדים לא למדנו להפריד בין הרגש לבין ההגדרה של מי שאנחנו. זאת אומרת, אם אני חווה בושה, והבושה אומרת לי, אני אפס, אני כלום, לא שווה כלום, והיא מרגישה ככה, זה כואב לי בגוף, ואני מרגישה רע, 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 רע. הבושה היא חווה של איכסה אחד גדול. כילדים, אם אנחנו מרגישים רגש כזה, כל כך מציף, כל כך חזק ומטלטל, שאנחנו מאמינים שהרגש הזה בעצם מגדיר אותנו, שזה מי שאנחנו בעצם. אנחנו לא יכולים להיות שום דבר אחר מלבד האפס הזה. זו חוויה שאנחנו בעצם לא מבדילים בין מי שאני, מה שאני, המהות שלי, לבין מה שהמהות שלי כרגע חובה. תבינו, זה כמו, אני זה החליל, והחליל יכול לנגן כל מיני מנגינות, תלוי ב, לאן הרוח נושבת, מה שנקרא, ואז מתנגנת דרכי מנגינה צורמת. זאת אומרת, כביכול אני החליל שמי שמנגן עליו לא יודע לנגן בחליל. וזה נשמע זיוף וצורם וקשה וזה, ואז אתה אומר, החליל הזה מקולקל. זה בעצם ה... חוויה שאנחנו מאמינים כילדים, שאם אני חווה חוויה של בושה, השפלה, כאב, עלבון, נידוי, נטישה, זאת אומרת שאני מקולקלת. כי שוב, אני חוזרת להתניה החברתית הלא מדוברת, שבן אדם לא מקולקל, בן אדם טוב, בן אדם מוצלח, טוב לו, הוא מרגיש טוב עם עצמו. טוב לו, כי הוא טוב. זאת אומרת, יש איזה מין משוואה כל כך שגויה ולא נכונה ומתאה של אם אני מרגישה טוב, אז אני בן אדם טוב, ואם אני מרגישה רע, אז אני בן אדם רע. בסדר, זה לא אשמתו של אף אחד, זה מין פרשנות שנוצרה, זה פרדיגמה שנוצרה. זאת אומרת, זה מה שקיבלנו, זה מה שהתמענו מתוך החברה שבה גדלנו, מתוך החינוך שבה גדלנו. אז המקום הזה של מה שאני, אם אני מרגישה רע, אני בן אדם רע. אם אני מרגישה רע, זאת אומרת שאני נכשלתי בלהיות בן אדם מאושר. עכשיו תחשבו כמה זה מדהים, המילה מאושר. כי מאושר, באמת במהות שלו, בעיניי, זה נובע לא מהאושר happy happy joy joy, אלא מאושר. מאושר זאת אומרת חותמת פנימית שאומרת אני מאשרת את כל מה שאני מרגישה, אני נותנת לזה אישור. זה לא ילד לא חוקי. זה לא ילדים חורגים בתוכי. הרגשות האלה הם לא הם לא יוצאים מהחוק. הם חוקיים לחלוטין, הם לגיטימיים, זה לג'יט. הם לגיטימיים לחלוטין, הרגשות האלה לגיטימיים. יש להם מקום. מותר לי להרגיש את הרגשות האלה כי אני בן אדם, כי אני אנושית, כי זאת הדרך שלי לחיות כאן, להיות בן אדם אנושי. זאת אומרת שאנחנו לא באנו לפה להצליח בלהיות מאושרים, on the top of the game, להיות על פסגת העולם. לא בשביל זה אנחנו פה, באנו לפה להתנסות גם בחוויה של להיות בן אדם שלם. בן אדם שלם, לא מושלם. כמו שאמר קארל יונג, שאני אותו אצטט עוד הרבה בהמשך, כי אני מאוד אוהבת אותו, שהמסע שלנו הוא לא מסע לעבר המושלם, הוא מסע לעבר השלם. והשלם, אנחנו מדברים על סך כל החלקים. והחלק הבוגר, החלק הזה המודע, זה שמקשיב לחומרים האלה, זה שקורא את הספרים האלה, זה שחוקר, זה שמטפל בעצמו, זה שחוקר את התודעה, החלק הזה המודע, הוא החלק שלומד להיות ההורה הפנימי. ההורה שפורס חסות על כל החלקים בתוכנו, גם הכואבים וגם המוחלשים, גם המכוערים וגם הנכשלים כביכול, הכל במרכאות כמובן, גם אלה שהם ממש לא מייצגים אותנו ולא היינו רוצים שהם אלה שיצאו החוצה וייצגו אותנו, הם לא מייצגים אותנו בכבוד, נאמר, תחשבו שהחלק הנעלב, החלק שמרגיש דחוי, החלק שמרגיש קורבן, לא היינו רוצים שזה יהיה מי שאנחנו בחוץ. נכון, אף אחד לא רוצה שזה מה שייצג אותו בסביבה שלו. זה גם לא נעים להיות ליד בן אדם שהוא, זה מה שהוא כל הזמן מביא, את האנרגיה הזאת. נכון, אבל יש לנו תפקיד. במקום לגרש את החלק הזה, תחשבו על המילה גירוש, לגרש ורגש, שזה אותן אותיות, אבל שימוש הרבה יותר בריא בחוויה. במקום לגרש, להרגיש. לא לנסות לגרש, אלא להרגיש. לעשות בחירה שהיא בוגרת, שהיא מודעת, להסכים להרגיש את הרגש הזה, להסכים לחבק את הרגש הזה. אני יכולה לתת לכם דוגמה איך אני חווה רגשות כאלה. שוב, אני לא אומרת לכם את זה מתוך איזו מומחיות, זה התמודדות של שנים שאני מתאגרפת עם החלקים שבי שרוצים לנטוש את החלקים האלה ולברוח אל העושר המדומה. אז אני עדיין מתמודדת עם כל פעם מחדש בזירה הזאת של להושיב את עצמי ולבחור במקום לברוח, אותן אותיות, לבחור במקום לברוח, לבחור בחיים. והכוונה הוא בחרת בחיים, בחרת בחיים, אנחנו על פני האדמה, החיים הם לא פשוטים, הם לא קלים. לבחור בחיים זה להסכים לחיות את החיים במלוא הצבעים שלהם, וזה לא קל. אחד הדברים הכי הכי קשים בחיים האלה, זה להרגיש רגשות כואבים. להרגיש רגשות כואבים, לא רק עצב. נכון שעצב יותר קל לחוות באיזשהו מובן, לא לכולם, כן? אבל יש אנשים שקל להם לחוות עצב. כי עצב, כזה עצוב לי, זה לא עושה אותי בן אדם רע, דווקא זה עושה אותי בן אדם טוב, אני בן אדם רגיש, יש לי לב טוב, אני רואה משהו שהוא מעציב, אני עצובה, עצוב לי שזה ככה, אני עצובה, זה אפילו יש משהו בעצב שהוא אפילו ערכי כזה, יש לי ערכים טובים, אני בן אדם טוב, עצוב לי דברים שהם באמת מעציבים. אז זה עדיין בערך, אבל להרגיש חוסר ערך, ייאוש, לא שווה, זה רגשות קשים. וזה רגשות שמבקשים כל כך הרבה אהבה. הבחירה הזאת היא לשבת איתם בחמלה ולא להסתכל עליהם כמחלה, אלא לשבת איתם מתוך חמלה ולהרגיש. תקשיבו, לא משנה כמה חמלה תגייסו וכמה אהבה, זה כואב. זה כואב. תסכימו לכאב. תסכימו. זה כואב, זה הכל. אני לא אומרת את זה בביטול, אני יודעת מה זה הכאב הזה. תחשבו על כאב כמו תחושה מוגברת פי 300 מאשר תחושה רגילה. אז זה כמו דיסטורשן של סאונד. זה צרימה. אבל אם אנחנו מסכימים לעבור דרך הכאב, הוא מתפרק, הוא משתחרר. Hopefully, אנחנו גם נגיע לבכי. לא תמיד בוכים כשכואב, לפעמים ממש מרגישים את זה בכל הגוף, בזרמים, בתחושה של חנק ושל תסיסה פנימית וכאבים אפילו באזורים בגוף, ופשוט להסכים, 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 לא להתנגד, לא להתנגד, לא להתנגד, לא להתנגד, לא להתנגד. ובזמן שאני, למשל, יכולה להרגיש חוסר ערך, דחייה, לא ראויה לאהבה, ואני מדברת איתכם ברמה של פלשבק, לא איזה מין מחשבה כלילה כזאת שאני אומרת, וואי, אולי אני אשב לעצמי עם עצמי, ואני ארגיש קצת רגשות לא נעימים. אוי אוי אוי, זה לא כזה. זה פתאום, זה מגיע פלשבק, חוויה קשה, חונקת, משתקת, מטרפדת. זה כאילו מישהו הדביק אתכם לרצפה, כמו באגרוף, מה שנקרא pin you down, כאילו ממסמרים אתכם לאדמה, ולא נותנים לכם לזוז ואומרים, אין, אתה גמור. אין, אתה לא, אתם מרגישים שאתם לא יכולים לעשות כלום, זה חונק אתכם, זה גומר אתכם, ואתם מסכימים להישאר שם? ואומרים, אוקיי, 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 יש בפנים, מה יש, מה אני מרגישה? איפה זה בגוף? מאיפה אני מכירה את זה? אוקיי, אני מוכנה להרגיש את זה. וכשאני מרגישה את החווה של אני לא ראויה, אפשר לאהוב אותי, כלום לא בסדר אצלי, לא אוהבים אותי, שונאים אותי, ושוב, זה, למה אני קוראת לזה פלשבק? כי זה לא קשור למציאות, אבל קרה משהו, ולפעמים לא קורה שום דבר, יש את הטריגר הזה, וזה כאב עצום ביותר, כשזה קורה. בגלל זה, חבר'ה, קשה באימונים, קל בקרב, להתחיל להתאמן, להתחיל לפגוש, זה יתחיל מדברים קטנים, ואני יכולה להגיד לכם מניסיוני שככל שהם מתאמנים, אז זה לפעמים מתחיל מכל מיני דברים קטנים ומעצבנים בעיקר, ואלבונות קטנים ודברים קטנים, אבל לאט לאט זה, ככל שאנחנו מיומנים, זה מתחיל להגיע לארדקור של הארדקור, הדברים האלה שממש כאילו, מה שנקרא אמונות ליבה, core belief, שזה ממש ככה בגרעין שלנו, זה נבנה מגיל מאוד 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 צעיר, זה רגשות קשים שנמצא בקשה של הגרעין. זה מגיע עד לשם, וככל שזה יותר קשה, ככה זה יותר מרפא. אל תפחדו מזה, תסכימו, זה מרפא, ותוך כדי שאני מרגישה את הרגשות האלה, וזה כואב לי, וזה מרגיש כמו כאב ללא סוף, זה מרגיש כאילו זה לא ייגמר, זה כאילו פתחתי תיבת פנדורה, וזהו, זה לא ייגמר, זה הפחד שלנו, שזה כאילו אנחנו נטבע בזה, וזה יגדיר אותנו, ואנחנו, זהו, אנחנו דפוקים, אכלנו אותה. מה שנקרא, we doomed, אכלנו אותה. אבל ככה זה מרגיש, זה לא אומר שזאת האמת. אם תשבו עם רגש כזה, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, מתי שהוא, זה יתפוגג. זה יתפוגג. הוא לא יכול להישאר. גם אתם תחליטו בהחלטה שרירותית שאין, אני מוכנה לשבת עכשיו ברגש הזה במשך 30 יום ברצף, אתם לא תצליחו, כי זה לא יישאר שם 30 יום ברצף. אבל זה מרגיש כאילו זה יישאר כל החיים. והאגו מנסה להקל עלינו שוב. האגו, כוחות האגו פועלים, מנגנוני הישרדות פועלים. כל המנגנוני הישרדות יהיו בצפירה מטורפת. הכל יהיה הזעקה, כמו הזעקת גלאי ישן. זה כאילו יהיה צרכות. בפנים יהיו צרכות. לא, 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 לא. אני לא יכולה להרגיש את זה. It's too much. אתם תברחו לסיפור. איך היא אמרה לי דבר כזה? מה היא אמרה לי? למה היא לא חוזרת אליי? כל מיני סיפורים וסיפורים. תעזבו את הטריגרים, תעזבו את האנשים שהפעילו, תעזבו, הם לא קשורים לזה בכלל, הם פשוט שליחים. תיכנסו פנימה ותסכימו לשבת עם הרגשות האלה. וכשאתם תשבו איתם, hopefully, אני מקווה בשבילכם, שהילד או הילדה הפנימית שלכם יתפרקו בבכי, ויגידו, ותיתנו להם לדבר, והם יגידו שזה כואב, ואתם מרגישים שאף אחד לא אוהב אותי, ואי אפשר לאהוב אותי, ואני לבד, וכל התחושות, ואני לא רוצים אותי, ולא התקבלתי, ואני לא שווה, ואני לא מוכשרת, ואני ככה, והחיים הדפוקים שלי, והכל. ובו זמנית, אתם תתחילו, בעודכם מרגישים את הכאב הזה, ואני רוצה לתת לכם כמה משפטים ככה מנחמים, וגם אם בהתחלה זה ירגיש לכם כאילו זה לא מחלחל לשום מקום, תמשיכו עם זה, זה יחלחל. יש שיטת טיפול שבאה מהוואי, שחשף אותה לעולם דוקטור יו יאליאקלה, זה נשמע מוזר השם הזה, הוא כבר נפטר, אבל הוא איש מדהים, יצא לי לראות קצת סמינרים שלו, והשיטה הזאת נקראת הו-אופונופונו, אני בטוחה שהרבה מכם שמעו על זה, אבל הו-אופונופונו זו שיטת ריפוי מאוד פשוטה, שהיא בעצם שיטת ריפוי עתיקה ורוחנית, פילוסופיה רוחנית עתיקה, של בני הוואי. ארבעה משפטים מתוך האופונופונו שאומרים, אני אוהבת אותך, בבקשה תסלחי לי, אני מצטערת, תודה. אני מצטער, בבקשה תסלח לי, אני אוהב אותך, תודה. אני מצטערת, בבקשה תסלחי לי, אני אוהבת אותך, תודה. למי אנחנו אומרים את זה? אנחנו אומרים את זה לילד הפנימי, לילדה הפנימית. אנחנו אומרים את זה לישות הזאת שבתוכנו, שבאה לפה נקייה, מלאה, שלמה, אלוהית, ובדרך התברברנו עם כל מה שעברנו וכל מנגנוני הישרדות, זה אחד. ודבר שני שאני רוצה להמליץ לכם, זה להגיד, אני מצטערת שאת מרגישה ככה, או אני מצטער שאתה מרגיש ככה, אתם פונים לילד הפצוע, הפגוע, ואומרים, אני יודע, אני יודע, יודעת שזה כואב, אני יודעת שזה כואב, אני יודעת שכואב לך, אני יודעת, אני איתך, אני איתך, אני איתך, אני איתך, אני לא עוזבת אותך, אני תמיד אהיה איתך, אני אף פעם לא אעזוב אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, אני כל כך, כל כך, כל כך מצטערת שאת מרגישה ככה. אני יודעת, זה כואב, אני יודעת שזה כואב, אבל אני פה. וגם אם אף אחד לא ירצה להיות איתך, וגם אם אף אחד לא יאהב אותך, אני איתך. אני איתך, ואני אף פעם, אף פעם אני לא אעזוב אותך. אני אף פעם לא אפנה לך עורף. גם אם תישארי רק את ואני, רק הישות הבוגרת הזאת שאני מדברת עכשיו איתך, ממנה, והילדה הזו, או הילד הזה, אותו דבר מהצד הגברי, לא רוצה להזניח אתכם. אני איתך. אני איתך, אני אוהב אותך, אני לא אעזוב אותך. אני יודע שכואב, אני יודע, אני יודע, אני יודע שזה כואב. זה כואב, נכון, זה כואב, זה כואב. אתה מרגיש דחוי, אתה מרגיש פחות ערך, אתה מרגיש לא שווה. אני יודע, אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה איתך. אני מצטער שהיית צריך להרגיש את זה כל כך הרבה שנים לבד, ואני לא הייתי שם, אני לא הייתי שם להיות איתך. אני לא עצרתי את העולם, אני ברחתי ממך כל החיים. אני לא רציתי להיות איתך, אני לא רציתי לשבת איתך בכאב הזה, אני רציתי שאתה תיעלם. אני אקבר שם במרתף ותעזוב אותי בשקט ותפסיק להציק לי, אני יודע, אני יודע. אבל אני לא עוזב אותך יותר, אני מצטער, אני מוכן להיות איתך. אני מוכן לאהוב אותך. זה לא רק שאני מוכן, אני רוצה לאהוב אותך. ושוב, כשאני אומרת האבא והאימא, אני מתכוונת להורה, ההורה שמכיל את האנרגיות האימהיות והבעיות. אז אני רוצה לאהוב אותך, אני איתך, אני לא נוטשת אותך. זה חשוב, תמצאו גם את המילים שלכם, תמצאו את המילים הכי אוהבות והכי מכירות בכאב. לא לזלזל בכאב הזה, לא לנסות לחשוב חיובי, חברים, זה לא עוזר בשלב הזה. זה לא עוזר, לחשוב חיובי זה מקלחת, זה בוסם אחרי המקלחת. אנחנו עכשיו בשלב של ההקאות. אנחנו לא הגענו אפילו למקלחת, אנחנו בשלב שאנחנו מקיעים את הכאב הזה. לא נותנים לעצמנו, לא חוסמים אותו יותר. אני יכולה להגיד לכם שברמה של הכאב הזה, כשנותנים לו מקום, אפשר להגיע להתייפחויות כמו חיה פצועה, באמת. הקולות שאפשר להוציא, אם אתם לא מתביישים, אם אתם לא חוסמים את עצמכם, אם אתם לא מצנזרים את עצמכם, ואתם עושים את זה במרחב בטוח או במרחב טיפולי, במרחב בטוח, במקום שאין אנשים אחרים שאתם יכולים להרגיש בנוח לפקוד ולילל ולהתייפח, ולהקות על קריות כשאתם מרגישים את הכעס, וממש להתייפח בקול ולפקוט כמו ילדים קטנים, זה בעצם האבל. לא צריך לחכות שמישהו ימות, חברים, ובטח לא צריך לחכות שהנפש שלנו תמות בפנים, ושאנחנו נגיע למצב שאנחנו מהלכים מתים מבפנים. ממש לא, זאת הדרך לחזור לחיים. ויש לנו את האפשרות הזאת להתאבל ולהרגיש את הרגשות. ואני ממש מאחלת לכם שתפתחו את זה גם מול אנשים קרובים. שוב, רק אנשים שאתם מרגישים שהם בטוחים, שאפשר לחלוק את זה איתם, שהם אנשים אמפתיים מאוד ומכילים, ולא שופטים ולא ישפטו אתכם. לפעמים גם אנשים אמפתיים עושים טעויות. זאת אומרת, אתם יכולים להגיד לבן אדם אמפתי, כואב לי, אני מרגישה תחויה, אני מרגישה לא שווה, הכל עולה לי, כל הטראומה עולה לי, והוא ינסה לעודד אתכם ויגיד לכם, לא, מה פתאום, את הכי אהובה בעולם, כולם מתים עלייך, אתה מקסים, איך אתה מדבר. אז כמובן שהם עושים את זה מכוונה טובה, אבל אתם יכולים תמיד לבקש ממישהו כזה, בבקשה, אל תנסה לעודד אותי, אל תנסה לדבר איתי חיובי, אני רק צריך שתקשיב לי ותבין אותי, פשוט תהיה איתי, פשוט תהיה איתי, תן לי מקום שאני יכול לבטא בכנות, בלי להסתיר ובלי להטות מסכה, את מה שאני מרגיש, כי אני כבר, הכאב הגדול, ואני יכולה להגיד לכם את זה מתוך עצמי, הכאב הכי גדול שלי, זה כשאני מרגישה משהו אחד בבטן, וצריכה לעשות הצגה בחוץ, או לעשות איזושהי אדפטציה, או לסדר את זה יותר יפה, כדי לא להעיק על אף אחד, כדי לא להעמיס על אף אחד. וזה הכאב, כי זה משאיר אותנו במצב של בדידות. אנחנו מרגישים בודדים בתוך הכאב שלנו. אין דבר יותר מרפא מלחשוף כאב מול בן אדם או מול אנשים שהם אוהבים, שהם אכפתים, שיש להם יכולת להכיל, שיש להם יכולת להכיל גם את הכאב שלנו ולשבת איתנו בכאב הזה, מבלי לנסות לעודד אותנו בכוח, לשנות לנו את המצב רוח, בדיוק כמו שאנשים באים לנחם אנשים בשבעה. הם לא באים להגיד להם, ואלה שעושים את זה עושים בעיניי לא נכון, תהיו חזקים, תצאו מזה, אל תחשבו שלילי, אסור להיות עצובים, וכאלה וכאלה. לעומת אנשים שבאים והם מנחמים ואומרים, באים לחבק, לשבת, לתת לכם לספר את מה שאתם רוצים, לשתף את החוויה שלכם, מחזיקים אתכם, מחבקים אתכם, מחזיקים לכם את היד, מסתכלים לכם בעיניים, ופשוט עושים לכם מרחב ריפוי, שבו אפשר לפרוק ולהרגיש שזה בטוח לי להיות אני, כמו שאני עכשיו, ואפשר להיות איתי ואפשר לאהוב אותי, כמו שאני עכשיו, מבלי שאני אצטרך לעשות את ההצגה שאני מאושרת, כשאני לא. אז אני מאחלת לכל אחד ואחד מאיתנו בהצלחה רבה במסע הזה. המסע הזה הוא מסע מרפא. ושוב אני רוצה להזמין אתכם לעשות לכם שבוע אתגר, שכל מה שקורה לכם באותו שבוע, זה יכולה להיות הזדמנות שלנו להיכנס פנימה ולהרגיש את מה שזה מציף בנו, לעזוב את הסיפור, לעזוב את הטריגר, לעזוב את האנשים שהפעילו, ולהגיד, אני מוכנה, תיכנסו פנימה לילד הזה שכואב לו, ותגידו, עצרתי את העולם בשבילך, עצרתי את העולם בשבילך. את כל כך חשובה, את כל כך אהובה, אתה כל כך חשוב וכל כך אהוב, שבאתי לשבת איתך. ואני לא הולכת מפה, ואני לא הולך מפה. עד שאתה תהיה בסדר, עד שתרגיש שזה בסדר, שאני יכולה לחזור לחיים שלי. בזה אני אסיים. אני כמובן מזמינה אתכם להצטרף אלינו לדף הפודקאסט במה שלא לימדו אותנו בבית ספר בפייסבוק, במידה ועדיין לא עשיתם את זה, וגם אני מתכוונת לפתוח לנו קבוצה סגורה, כדי שתוכלו גם להרגיש בטוחים, לשתף בתוך הקבוצה הזו. אני עדיין לא פתחתי אותה, אבל אני אדכן אתכם בהמשך גם מתוך הדף. ועד הפעם הבאה, תשמרו על עצמכם, תסכימו להרגיש אתכם, ותהיו טובים אליכם, ללא תנאים. כאן אסנת רותם גבאי, תודה שהייתם איתי עד עכשיו. אני יודעת שזה היה פרק ארוך, ואני מקדישה את כולו לכם ולריפוי שלכם. וגם נפו מוסר לכם דרישת שלום. הוא מזמן הלך לישון, והוא בכלל לא השתתף היום בפרק. בטח הרגשתם את זה. אז עד הפעם הבאה, אני שולחת לכם חיבוק להתראות.